אנחנו בפרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. ואז הוא הולך וסוחר את שירותיו של בלעם כדי שיבוא ויקלל את עם ישראל. והנה אחרי הדין ודברים עם בורא עולם, לא תלך עמהם, כן תלך איתם, בסופו של דבר בלעם קם והולך. וייחר אף אלוקים כי הולכו. הקדוש ברוך הוא כועס, מה פתאום בלעם הולך כדי לקלל את עם ישראל. והתייצב מלאך השם בדרך לסתן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. תראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו בטט וכולי, עד שהאתון פותחת את פיה ומדברת עם בלעם. אבל נשים לב, כתוב וייחר אף אלוקים כי הולכו. מה זה אלוקים?
דין.
ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך. מה זה השם? זה חסד, זה רחמים. אז בהתחלה אתה אומר לי חרה אף אלוקים, אחר מכן אתה אומר לי שהשם שלח לו מה? מלאך של רחמים. איך זה מתיישב? מסופר על רב חיים מוולוז'ין שבצעירותו הוא היה ביריד השנתי בעיר זלווה. רב חיים היה סוחר בצעירותו, והוא פגש אחד ממכריו, והמכר הזה שואל אותו, רואה אותו את רב חיים מוולוז'ין, אומר לו, רב חיים, מה לך פה ומה מעשיך אתה פה? ככה הוא שואל אותו. בשעת מעשה השיב לו רב חיים, אני חלפן, חלפן כספים. זה מקצוע שהרבה מהיהודים היו עובדים בו, צ'יינג', כן? חלפן כספים, בא בתור חלפן. אבל הנימה של הדברים המשיכה והדהדה במוחו של רב חיים מוולוז'ין עוד במשך ימים ושבועות ארוכים. מה לך פה ומה מעשיך אתה פה? ככה הוא שומע. מה אתה עושה כאן? באמת הוא חושב לעצמו, מה אתה עושה כאן? מה לך פה? מה אתה עושה כאן בעולם? ומה הוא עונה על זה? חלפן. באמת אני חלפן. מחליף עולם נצחי ועולם חולף. יש לי פה עולם שהעולם הזה הוא זמני, עולם חולף, ואני עכשיו הולך ומשקיע בו, הולך למלאכתי, ובזמן שאני יכול ללכת להשקיע בעולם הנצח. הדברים האלה פשוט חלחלו בו כערס, ובעקבות זה הוא החליט שהוא יותר לא יהיה חלפן. הוא לא יחליף יותר עולם נצחי ועולם גשמי חולף, ואולי אדרבה כן יהיה חלפן ויחליף את העולם הגשמי החולף בעולם נצחי. והוא החליט להניח את כל עיסוקיו ולהתחיל לייסד תלמוד תורה, ישיבת וולוז'ין, והקים את הישיבה המפוארת, והגיע לדרגות נשגבות ועצומות, עד שמגידים ומלאכים היו באים ומבקשים ללמוד איתו תורה. מלאכים כמו בית יוסף שהיה לו מגיד, כך גם כן היו מגיעים מגידים לרב חיים וולוז'ין מבקשים ללמוד איתו תורה, ורבו אמר לו, הגאון מווילנה אמר לו, אל תסכים, יבוא אליך מגיד ללמוד איתך תורה, תגיד לו שאתה לא מוכן, אתה לא מעוניין. לימים כשרב חיים וולוז'ין סיפר על אותה אמירה שהשפיעה את אותה השפעה מכרעת על כל אישיותו ועל כל גדלותו התורנית של רב חיים מוולוז'ין, הוא אמר שלמעשה הוא ראה שהדבר הזה כתוב מפורש בכתובים. היכן הדבר הזה נאמר? כאשר איבד שאול את האתונות, הוא אומר לו נערו, הננה איש אלוקים בעיר הזאת, שמואל א' פרק ת' פסוק ו', והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. שואל רב חיים מוולוז'ין, פלא עצום, האנשים האלה מחפשים ימים רבים את האתונות ולא מוצאים. הנה אומרים להם, יש פה מישהו שהוא רואה והוא יוכל לעזור לכם. הוא אומר, בסדר, בוא אולי ניגש אליו. מה נשאל אותו? אולי יגיד לנו את מקום האתונות, לא כתוב. מה אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה? הרי ראוי יותר שיגיד, אתה רוצה להגיד דרכנו, תגיד את דרכנו אשר נלך בה. יגיד לנו, תלכו לכיוון הזה, זה נמצא שם, תלכו לפה, זה שם. מה זה יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה? לצערנו, אגב, זה מה שהיום אנשים עושים. הוא הולך לקורא בקפה, או לקורא בקלפים, כל מיני שטיות כאלה, שיגידו לו את דרכנו אשר הלכנו עליה. יש לך כך וכך ילדים, נכון? אתה פתח את העסק בכזה וכזה מקום. אתה... טוב, כל הדברים האלה אני יודע, מה אני צריך שזה תספר לי? אז יכלתי לספר לעצמי מבלי 500 שקל. למה אני צריך את זה? תמיד אם הוא בא, מספר לו היסטוריה שלו. היסטוריה שלי זה בשביל לעשות עליי רושם, אבל למה זה, מה זה נתן לך? מה שהוא אומר דברים עתידיים, בעתידות הוא לא יודע שום דבר. בעתידות הוא לא יודע כלום, זה עדיין לוט בערפל, איך הוא יכול לדעת? מה שמקסימום יכול לדעת, אולי יש כאלה שיש להם כוחות, יכולים לדעת עבר, אבל עתיד ודאי לא יודעים. בכל אופן, ללכת לנביא ולהגיד שהוא יגיד לי מה הלכתי, מה עשיתי, זה ודאי מיותר. אלא, אומר חיים מבולוז'ין, הם הבינו. אומר שאול, לא ייתכן שאנחנו הולכים כך שלושה ימים, מחפשים את האתונות ולא מוצאים אותם, דבר... כל כך מוזר, אומר שאול, ברור שיש פה איזושהי יד מכוונת. ברור שיש כאן משהו שמשמיים מתכוונים לרמז לנו. ברור שיש פה איזשהו חשבון שמשמיים רוצים להראות לנו. ואת זה אנחנו לא מבינים. יש פה איזושהי תכלית, איזושהי מטרה לכל מה שעובר עלינו בימים האחרונים, וזה לא ברור לנו. מה המטרה? מה התכלית? זה לא סתם עניין סתמי. זה ידע שאול, כי הרי שאול היה גדול משכמו ומעלה מכל העם, כשלא מתכוונים רק על העניין הגשמי. שהרי כתוב עליו מפורש שאין טוב כמוהו בכל ישראל. זאת אומרת שהאדם גדול, אדם ענק מצד עצמו. והוא מבין, לא יכול להיות שכל הנדודים הללו שלושה ימים זה סתם כך. יש איזה כוונה, יש איזה תכלית. אלא מה? אני חייב שמישהו יגיד לי מה. מי אומר לי מה יהיה כוונה והתכלית? זה היה הנביא. עיקר ההשתמשות שהיו משתמשים בנביא בתקופות הקדמוניות, זה לא בתור סקאנר שיחפש לך עבדות. זה לא היה התפקיד של הנביא בכלל. הוא לא GPS ולא מוצא עבדות. הנביא היה אדם שהיו פונים אליו כדי שיישר אותך בעבודת השם. אתה בא אליו ואומר לו, יש לי בעיה כזאת, הוא היה אומר לך, על פי שורש ישמתך, תדע לך את התיקון של זה וזה, והגלגול הזה, זה תיקון שבא לתקן כך וכך, אתה צריך להתחזק יותר בכך וכך. הנביא, על ידי תורת השם שבו, על ידי הנבואה שבו, היה מחזק אנשים לעבודת השם, זה תפקידו. זה לא בן אדם שאמור למצוא אתונות. אתה הולך לנביא, אתה היית הולך לאיזה אדם גדול, אומר לו, הרב, הסתכל רגע, איפה האוטו שנגנב לי? מה, אין לך לבלבל הרב את המוח וזה? אלא מה בעצם? אנחנו רוצים לדעת את הדרך אשר הלכנו בה. אנחנו, כל הדרך הזאת יש לה מטרה, יש לה תכלית. מה? כל מה שהלכנו, תסביר לי מה המטרה, מה התכלית, מה רוצים ממני? מה בורא עולם בא להראות לי בכל העניין הזה? ברור לנו, זה לא משהו סתמי, זה לא משהו גשמי, יש פה איתות, יש פה מסר. מה המסר הזה? זה באמת המסר שהוא מיד אומר להם. המסר הוא כדי שתגיעו לפה, כדי שאני אבשר לך על המלוכה. זה בעצם המסר. הבנת נכון? אין פה מטרה של אתונות. האתונה זה שום דבר, אל תדאג, ימצאו אותם. זה משהו שולי. יש פה מסר, והמסר הוא, אתה עומד להיות מלך. הלכת לחפש אתונות ומצאת את המלוכה. זהו המסר. וזה גם כן מה שאומרים לנו גם אצלנו. בלעם מקבל איתותים רבים. וייחר אף אלוקים כי הולכו. הקדוש ברוך הוא כועס, יש חרון אף, יש מידת הדין. וייחר אף אלוקים כי הולכו. אבל הקדוש ברוך הוא שולח לו איתות. מה הקדוש ברוך הוא שולח? מלאך כדי שיעצור את האטום בדרך לפני שיהיה מאוחר. עכשיו תגידו לי, האיתות הזה הוא לטובה או לרעה? ודאי לטובה. אמנם איבד שם את הרגל שלו וילך שפי בעקבות זה, אבל על כל פנים האיתות הזה, אם היה בלעם נרמז, מקבל ומבין מה רוצים לומר לו, לא היה מת בגיל 33, יכול להיות שהיה חי עד גיל 77. למה הוא מת כל כך מוקדם? למה בעצם נדקר בחרב? למה כל הצרה והאסון הזה, שגם קיבל ביזיונות וגם כל מה שבלעם עבר? למה? כי שלחו לך איתותים, היה מלאך השם שדיבר איתך. אז אמנם אמת, היה פה חרון אף של מי? של אלוקים. יש פה חרון אף עליך, אבל כששולחים לך איתותים זה רחמים. אם אתה מפרש אותם נכון, זכית לרחמים. שאם לא כן, הקדוש ברוך הוא אמר, תן לו שילך, שבסוף יקבל את המכה שלו. אבל השם לא עשה את זה. ולכל אורך הדרך אנחנו רואים, גם אורך חיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, שבוע הבא יהיה יום היורצייט שלו, נגיד משהו בשמו.
איזה יום? תקנת.
תדעו מה אני שני. נכון? אני חושב. מתי?
תקנת.
אור החיים הקדוש. על כל פנים, אז אומר אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. מה פתאום הקדוש ברוך הוא דורש כבודו? לא תלך עמהם, אומר לו השם, הם לא ראויים לך, אלא אנשים לא חשובים, שלחו לך אנשים נקלים. זה לא VIP, זה לא משלחת רמת דרג, שלחו לך משלחת ברמה של פקידים. מה, ממתי השם דואג לכבודו של הבזוי בלעם? אומר לך, דע לך שהשם דואג לכבודו, ואם אתה לא בטוח בזה, תראה את זה בהמשך. ואילולי, אומר לו המלאך, נתתה מפניי, כי אז מה היה קורה? אותך הרגתי. מה אתה צריך להחיות אותה? היא חיה. אומר רש"י, ללמדך שהמלאך הרג אותה, הרג את האתון. וזה לא כדי שמעכשיו בלעם יצטרך ללכת ברגל, לא זאת הייתה המטרה. למה הוא הרג את האתון? כדי למנוע מבלעם ביזיונות, שמכאן ואילך לא יראו את האתון. אתה רואה, זה האתון שבלעם התווכח איתה, נתנה לו באבי אביו. אתה רואה את האתון הזאת? היא ניצחה את בלעם. אתון ניצחה אותו. כדי שלא יהיה ביזיון לבלעם, השם הרג את האתון. אומר לו, אילו לכן הייתי הורג אותך ומחיה אותה. למדת מכאן שהאתון מתה. אתה רואה מכאן שהקדוש ברוך הוא חס אפילו על מי? על כבודו של בלעם. אומר אור החיים הקדוש, ולמה באמת? כי השם נתן אותו נביא לגויים. הקדוש ברוך הוא הועיד אותו להיות נביא לגויים. רק מה קלקל? וכיוון שכך כבר ירד ממדרגתו והגיע למה שהגיע. אבל מי זה ששם אותך? מי זה שמינה אותך להיות נביא לגויים? זה השם. וכיוון שהשם מינה אותו, רצה השם שיהיה חשוב בעיניהם. שיהיה לו מעלה אצל הגויים. שהגויים יקבלו ממנו. שהנבואה שלו כלפיהם תהיה בעלת תוקף. אבל הוא את זה הלך וקלקל. ואז בסופו של דבר קרה מה שקרה. אבל אם כך, מה אתה בעצם מבין? שכל מה שהשם שולח לו, ומה שמנסה לדבר איתו, מה שמנסה למנוע, זה רחמים גמורים. השם חס עליו. השם מרחם עליו. השם מנסה למנוע אותו. יש איתותים. זה מסר גדול בשבילנו. הרבה פעמים בן אדם מקבל איתותים, בן אדם מקבל מסרים, מנסים לדבר איתו, לרמוז לו. והוא נהיה אטום וסתום, לא מבין שום דבר. לא קולט, לא מבין, לא רואה. פתאום משהו לא הסתדר, פה היה איזה נזק כלכלי, פה השם ישמור איזה מחלה של איזה ילד, והוא לא שם לב, הכל כאילו עובר לידו. מי שעוסק, מי שחי במציאות הזאת, אז הוא בעצם כמו בלעם. בלעם אחרי שמלאך מדבר, אם ראה בעיניך, שובה לי. זאת אומרת, עד עכשיו חשבת שזה נפלא, נכון? עד עכשיו אתה בטוח, רצון השם שאלך, אם ראה בעיניך, חידוש התחדש לו, אולי זה רע, ריבונו של עולם, לא ידעתי, אם זה רע תגיד, דבר ברור, אני לא רוצה לעשות דברים רעים. נו, זה לא ליצנות? מה עד עכשיו, מה עד עכשיו היה איתך? אתה רואה שהשם אומר לך בתחלה לא ללכת, אתה מתעקש ומה האנשים, ובכל זאת, השם בסוף מתרצה שתלך, אבל תיזהר, אל תקלל, ושולח לך מלאך, אם אתה לא רוצה, תגיד, מה הבעיה? מה אם אתה לא רוצה? ומה זה עכשיו? מה היה עד עכשיו? לא אמרתי. אלא כשבן אדם רוצה ללכת בשרירות ליבו, תגיד לו את הדברים הכי ברורים, הוא לא רואה, הוא חרש, הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא מבין שום דבר. מה קרה? לא בא לי, לא בא לי. יש אנשים שאומרים, אם היה לי נס, או, אתה יודע איזה צדיק הייתי? רק אם השם היה עושה לי נס. אתה לא צריך נס. תסתכל איך השם מנהיג אותך, אתה תראה ביום יום כמה דברים וכמה אותות ומופתים שהשם עושה לך, לא חורגים מדרך הטבע. לא שמש בגבעון דום וירח בעמק הילום. אבל אתה תראה את השגחת השם עליך, זה מספיק כדי לעשות את רצון השם. נס לא יהפוך אותך לצדיק. עם ישראל ראו ניסים נפלאים במדבר. וגם מתו שם. כולם. רק בניהם יצאו משם. עם ישראל ראה מעמד הר סיני ועשה את העגל. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ובסופו של דבר, מה, 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 מה נשאר מהם? ניסים לא הפכו בן אדם לצדיק, מעולם. איך בן אדם הופך להיות צדיק? על ידי עבודה עצמית, על ידי שינוי המידות, על ידי התגברות על תאוות. כי אם לא, אז מעט כסף, מעט זהב, יכול לגרום לו לא לראות כלום. יש אתון, יש דיבור של בורא עולם, יש מלאך מתגלה אליך, הכל. אם ראה בעיניך, שאני לא ראיתי בעיה. לא, נראה לי הכל בסדר. איך לא ראית? איך לא ראית? מה, נהיית חרש? כן, כשיש תאוות, לא רואים. כשיש מיליון דולר, אתה כבר לא רואה שום דבר. כלום אתה לא רואה. וזה היה בדיוק בלעם. התאוות שלו, תאוות הכבוד, תאוות הממון, העבירה אותו על דעתו, ואז דברים ברורים בן אדם רואה. הוא לא קולה. הוא לא רואה. זה מה שהסברנו גם כן אצל חייל בית האלי, שראינו הוא רואה שהדרך שלו מתנפצת לו אל מול פניו, בונה את יריחו ועוד בן מת ועוד בן מת ועוד בן מת. האדם הזה נשאר אטום, ממשיך עד הבן האחרון, קובר את כל בניו. אין, כשהלב לא רוצה, כשיש תאוות, לא תצליח. לכן, הרבה פעמים בן אדם מנסה לשכנע הבית שזה מישהו שהוא רוצה להחזיר אותו בתשובה. מביא לו הוכחות, מביא לו ראיות, על ימין ועל שמאל, תורה אמת, תורה משמיים. הוא רואה שהוא לא מתפעל, ממשיך ומפתיר כאשתקד. הוא משתגע, אבל אני לא מבין. אני לא מבין, אחרי שבן אדם שמע דבר כזה, איך בן אדם יכול להישאר אדיש? הטעות של האדם ששואל את השאלה הזאת, כי הוא חושב שבן אדם מורכב רק משכל. הבן אדם מורכב משכל ורגש, והחלק הדומיננטי ביותר באדם זה הרגש, ולא השכל. ורוב ההכרעות שרוב בני האדם מקבלים, אני לא מדבר על נשים רבותיי, אני מדבר על גברים, רוב ההכרעות שרוב בני האדם מקבלים הן הכרעות רגשיות ולא שכליות. אין בזה שום ספק. אם אתם רוצים, אני יכול להוכיח את זה בצורה פשוטה. 25% אני לא צריך להוכיח את זה לגבם, הם המעשנים. נכון? עליהם לא צריך הוכחות שההכרעות שלהם הן רגשיות ולא שכליות. למה אתה מעשן? כי בא לי. אבל השכל אומר הפוך. נכון, יש, איך אמר פעם אחד מהמעשנים, טעמים רבים יש לי כדי להפסיק לעשן, אך טעם הסיגריה גובר על כולם. זאת אומרת, הבן אדם הזה אומר לך מראש, תאווה, היא זאת שמכריעה את דעתי, היא זאת שמכניעה אותי. ואדם אחר שיגיד, טוב, אני לא מעשן, עדיין אין בזה שום ראיה. בהרבה עניינים אחרים יבדוק האדם ויראה שההכרעה שלו לרוב היא הכרעה רגשית ולא הכרעה שכלית ברוב הדברים. אנחנו מושפעים ממראה העיניים, אנחנו מושפעים, שאלתי פעם סוחר רכב, והוא אמר לי, אם אני רוצה למכור רכב, תביא לי את הטרנטלה הכי גדולה, תעשה אותו יפה, אתה מוכר, תעשה אותו לא יפה, שזה יהיה רכב, עם מנוע וגיר חדשים, אומר, הכל, אם הרכב לא נראה יפה מבחוץ, אומר, הסיכויים שלך למכור אותו קטנים. במילים פשוטות, הכרעות של רוב בני האדם, זה מה שהוא רואה, הרגש, איזה יופי, איך הוא נראה מסודר יפה, איזה צבע, איך הריפודים, מתרגש מזה, יש גם מערכת, מה, איך עבדו עליך? פנו לרגש שלך, אמרו לך משהו יפה, נחמד, אבל תלך על פי שכל, כמה זמן זה יחזיק, כמה זמן הוא יחזיק? אתה נוסע בצבע שלו, שאתה נוסע במנוע שלו? מה יותר חשוב? הצורה של הפעולה שלו, הזמן שהרכב הזה ימשיך ויפעל, או כמה ימשיכו להיות יפה? בתור רכב יפה אפשר לשים אותו גם בגן ילדים, בתור מכונית צעצוע. מה ייתן לך יופי? יותר חשוב שיוכל לפעול ולא יתקע אותך באמצע הדרך. אבל אין מה לעשות. רוב ההכרעות של רוב בני האדם הן יותר הכרעות רגשיות מאשר הכרעות שכליות. וזה בדיוק מה שקורה כאן אצל בלעם. בלעם הרגש שלו אומר יש פה רווח גדול. הרגש שלו אומר זה כדאי, אז ממילא הוא כבר לא רואה כלום. ממילא הוא לא רואה כלום. ולפי זה אנחנו נבין גם כן, הרבה פעמים אנשים שואלים, תשמע, איך יכול להיות שיש אנשים כל כך מוטים? אתה שומע כל מיני אנשי תקשורת, אתה שומע כל מיני שופטים בבגץ, אתה רואה כל מיני דברים שאתה אומר, איך אנשים יכולים להיות כל כך הולכים בחושך? איך, הנה בדוגמה כזאת התבטאת כך, בדוגמה היית מתבטא הפוך. איך יכול להיות? תן דוגמה, דוגמה שהייתה אתמול. בית המשפט הציב צו על, לא, זה לא ממש צו על תנאי, אלא הוא אמר, נתן לממשלה 30 יום כדי להשיב כנגד העתירה שהוגשה, למה תומכים בתלמודי התתים. העיריות התחייבו לתת תמיכה לתלמודי התתים של ניקיון ומים וחשמל כמו למוסדות רגילים. מוסדות תלמודי התורה יקבלו כמו מוסדות רגילים. ואז שם השופטים, כן, עם העלי ומכללי, מה פתאום, ולמה צריך, ולמה... אז אומרים את שמם, זה גם ילדים של המדינה, המדינה לא חייבת כלפיהם. כן, אבל אתם לא מלמדים את הליבה. יש ליבה, מה זה ליבה? מה שקבעו משרד החינוך שהם מקצועות חובה ללמד. עכשיו, מה יורים, מה היה הדבר הכי מדהים? כשהם נכנסו, יצאו הערבים. הערבים ממזרח ירושלים הגישו עתירה, על כך שלא בונים שם מספיק בתי ספר, יצאה הוראה מיידית של בית המשפט לבנות 400 כיתות מכספי משלם המיסים, כשברור לכולם שבבית הספר במזרח ירושלים מדובר, בבתי ספר שם ברור שהתכנים שנלמדים הם של החמאס, אין בזה ספק. שם לא מעוררים לאהבת ישראל, שם לא מלמדים על מדינת ישראל, לא, שלא לדבר על ליבה בכלל. מי מדבר על ליבה? מי מדבר על ליבה? רחמנה, ליבה הבאה. אבל פה פתאום מבקשים, דברים לך על ליבה. מי מדבר איתה על הליבה? שלא יחנכו לשנאה, שלא יחנכו לרצח, שלא... ושם בית משפט מכריח, תממנו אותם 400 בתי ספר, תממנו אותם. מה פתאום אתם לא מממנים אותם? פה שמלמדים על ידי ישראל, שלומדים תורת ישראל, פתאום בית המשפט אמר, מי אמר שצריכים לתת לכם? כאילו אבא שלו לא משלם מיסים כמו בן אדם אחר. כאילו בבני ברק אנשים לא עובדים. בן אדם אומר לך, לא, לא צריך לממן. אתה עושה לי טובה? למה אתה מממן מכסף של אבא שלך? מה, אנחנו לא משלמים מיסים? לא מגיע לנו כמו... לא, מה פתאום מגיע לך? כאילו הוא מממן אותנו. אתה לא קולט את זה. לערבים הוא מבין מצוין שכן, כשמגיעים לשומרי מצוות. איך? מאיפה זה מובע? אם אתה מחפש רציונל ושכל, לא תמצא. הכל תלוי בלב, הכל תלוי ברגש. כיוון שיש רגש, אז הרגש אומר לי, האנשים האלה הם כך וכך וכך וכך, מדביק כל מיני סטיגמות שהוא שמע עליהם, ובפרט שהוא מתחיל לקרוא שבתוך כך וכך שנים רוב של החינוך בארץ יהיה מערכת החינוך החרדיות, רוב מוחלט, בתוך כמה שנים. בסוף אמרו לו, 30 יום אמרו להם, הממשלה חייבת להשיב. מה פתאום הם נותנים? הם קיבלו את העתירה שאותם ארגונים קנטרניים באו ואמרו, מה פתאום שמגיע גם לתלמודי התורה? זה מגיע רק לנו, החילונים. הרי כבר השופט חשים בזמנו אמר, מה פתאום אמרו לו, הרי באו ואתרו ממודיעין ומביתר עילית, באו ואתרו, אמרו, יש, עכשיו משרד החינוך עושה יום לימודים ארוך, ארוחה חמה, אנחנו גם רוצים. אומר להם השופט חשין, הלך החבל אחר הדלי. השופט חשין כידוע זה אדם שלא שולט בעצמו, עם כל מיני מליצות, היה אוהב לדבר הרבה במליצות. זה ההוא שאמר שמי שידבר על המערכת של אבא שלו יגדע את ידו, כך הוא אמר, כי אבא שלו גם הרי היה שופט. ואז הזמנו כשפרידמן רצה לעשות כל מיני דברים, אמר שהוא יגדע את ידו. שופט מאוד עדין, נחמד, סימפטי. על כל פנים, איך שלא יהיה, אותו שופט, אותו גודע ידיים, כן, שהייתי שולח אותו לסעודיה, שמה באמת זה השיטה, גודעים את היד למי שלא עושה את הזה, הוא גם אמר, מה פתאום, מי שבחר לשלוח את ילדו אל החינוך שאינו מוכר, או החינוך שאינו רשמי, שלא יבוא וידרוש ארוחה כמו בחינוך. למה, מאיפה אתה נותן ארוחות? זה מאבא שלך? מה אתה מחלק את הכסף שלך? אין שכל. כשאתה בא לדבר עם אדם במקום של רגש, אין שכל. הרגש הוא שנאה, וכשיש רגש של שנאה, הוא אחרי שהוא יצא מבית משפט, אחרי שהוא סיים, הוא כבר היום בגמלאות, הוא התבטא פעם, קראתי זה שלו על החרדים, הוא אומר שכשאני רואה את החרדים אני לא יכול שלא לרתוח. כך הוא אומר, אני לא יכול, זה מעורר בי. תבין, לך תלך לפני בן אדם כזה למשפט. בזמנו כבר אמר ויינרוט, כשמגיע אליי חרדי והוא אומר לי שהוא רוצה לתבוע מישהו לבית משפט, ויינרוט זה עורך דין מספר אחד בארץ, והוא חרדי, כן, למד בפונוביץ', הוא אמר שכל העורכי דינים וכל המשפטנים, הוא אומר, לא מגיעים ברמה שלהם לבחור ישיבה בפונוביץ'. כך הוא אמר, אני הייתי פה והייתי שם. הוא אומר, בפלפול ובחוכמה, הוא אומר, לא מגיעים לבחור ישיבה בפונוביץ'. אבל איך שלא יהיה, הוא אומר, כשמגיע אליי בן אדם חרדי למשפט, הוא אומר, אני רוצה לתבוע בן אדם אחר, אני אומר לו, אתה מחפש למצוא שם צדק, חבל לך על הזמן. תגיע לפשרה, כך 50%, אל תגיע לבית משפט. אתה מגיע לבית משפט, מראש אתה אשם. מראש אתה אשם. אומר, אל תעשה את זה. אל תעשה את הטעות הזאת. והרבה טועים בזה, והולכים לבית משפט, וחוטפים על הראש, וחושבים שצדק יהיה שם. צריך, מישהו אמר פעם, בבית המשפט צדק זה רק שם של כוכב. על כל פנים, מסקנת הדברים, הנה לנו בלעם. בלעם הולך אחר הלב. כשבן אדם הולך אחר הלב, אין סיכוי שהשכל יפעל. אין סיכוי שתהיה הכרעה ישרה. ולכן הוא יכול לראות אותות ומופתים ועוצרים אותו ומלאך מדבר איתו. מה רע בעיניך? שובה לי. לא ידעתי. איך? איפה השכל? אין שכל. כשיש רגש, השכל שובה. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו לפעול על פי השכל, לפעול על פי התורה, לעשות רצון השם בלבב שלם. אמן ואמן.